אתם עכשיו על הקצה. אתם עכשיו על הקצה.
הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. kzradio.net עכשיו גם בספוטיפיי, באפסטור, בגוגל פליי, באייטיונס ובסלקום טיווי. הקצה.
Win or lose, sink or swim, one thing is certain, we'll never give in. Side by side, hand in hand, we all stand together.
ב-16 בינואר 1980, להקת ווינגס נחתה ביפן. זאת פעם ראשונה שבה פול מקארטני הגיע לשם מאז הביקור מעורר המחלוקת של הביטלס ב-1966. ביקור שנגמר במהומות והפגנות בשל ההופעה של הלהקה במבנה הבודוקן הקדוש לעם היפני. הפעם מקארטני הגיע כדי לעשות תיקון, רק כדי לגלות שהגורל שלו יהיה עוד יותר גרוע. בשדה התעופה בטוקיו הוא נעצר עם 219 גרם של מריחואנה ונכנס למעצר של 10 ימים. כך נפתח העשור האבוד, שנות ה-80, של אחד מגדולי המוזיקאים של המאה ה-20, פול מקארטני. היי, אתם ואתן על סנפלאואר בקצה. לי קוראים תומר קריב, אנחנו נקדיש את השעה הקרובה לשנות ה-80 של פול מקארטני, לכבוד יום ההולדת ה-80 שלו שהיה כאן לפני אי אלו שבועות, שבועיים, משהו כזה, 18 ביוני. האתיז של מקארטני תמיד מושמצות, בעיניי לא ממש בצדק. מדובר בעשור מרתק של מוזיקאי שמחפש את עצמו בצל טראומה אדירה ופחד לאבד רלוונטיות. אז אני אנסה לעשות מעט צדק עם העשור הזה בשעה הקרובה. את העשור הזה מקארטני התחיל מבחינה יצירתית עם מקארטני 2, אלבום שרוכב מרצף של הקלטות ניסיוניות בביתו מקיץ 79, אלבום שבו מקארטני יעז והתנסה ויצר סאונד מהפכני ופורץ דרך ששילב אלקטרוניקה עם ניו וייב, דאב ודיסקו. האלבום הזה היה עד כדי כך בלתי צפוי שהביקורות בכלל לא הבינו מה הוא עושה. טענו שמדובר בפלופ אדיר. בעבר הקדשתי ספשייל של שעתיים לאלבום הזה, ואפשר למצוא אותו בארכיון הקצה. בנקודה שבה האלבום יצא, ווינגס הייתה בסוג של הפסקה. מקארטני המשיך להקליט דמוים בבית. אחד מהם הוא זה, We All Stand Together, שיר שנכתב לסרט שלו מקארטני רכש את הזכויות רופרט דה בר. ובהמשך הסרט אמנם ייגנז, אבל השיר הזה יצא ויקבל עבודת תזמור מג'ורג' מרטין. ככה זה נשמע בהתחלה, אוגוסט 80, דמו ביתי של מקארטני באולפן שלו. בדמוים עדיין אפשר, בדמוים האלה שהוקלטו בקיץ 80, הרבה מאוד דמוים, שיש בהם עדיין את רוח ההרפתקנות הזאת של מקארטני 2. למשל, בקטע הזה, קטע שמאוד נשמע כמו איזשהו אאוטטייק מאלבום ההוא, Give Us a Chord, רוי. Like a mess, give us a chord, Roy. סטיבס אקורד רוי, מקארטני דמו, 1980, חודש אוגוסט. חודשים שיבואו אחריו, מקארטני ימשיך לכתוב ולהקליט לסירוגין עם שותפו לווינגס, דני ליין, ונראה שהוא לא החליט מה הלאה, אלבום סולו או אלבום עם ווינגס. בבוקר ה-9 בדצמבר 1980, מקארטני קם במטרה להתארגן לסשן עבודה על שיר שכתב עם ליין, Rain Clouds. כמה שעות קודם, בניו יורק, ג'ון לנון ויוקו אונו יצאו ממונית בדרכם חזרה לדירה שלהם בבניין דקוטה. מרק דיוויד צ'פמן הלך מאחוריהם, קרא מיסטר לנון, ואז ירה בו 4 כדורים. לנון התמוטט ומת בבית החולים. החבר הקרוב של מקארטני, השותף שלו, שאיתו הוא עבר כל כך הרבה עליות ומורדות, עזב את העולם ברגע נוראי אחד. כשמקארטני קיבל את הידיעה, הוא היה כמובן בהלם. ג'ורג' מרטין התקשר ושאל אותו אם הוא רוצה לבוא לאולפן. הוא אמר שכן, שהוא חייב. את המשך אותו יום הוא בילה עם שני אנשים שהיו גם הם קרובים ללנון, מרטין והטכנאי ג'ף אמריק. הם ישבו באולפן וניסו עד כמה שאפשר לעבוד על השיר שנשמע מיד. בערב, כשמקארטני יצא מהאולפן, חיכו לו עשרות כתבים שדחפו לו מיקרופונים ומצלמות לתוך הפרצוף. הם שאלו, מה אתה חושב? והוא ענה, תוך כדי שהוא לא אסמסטיק, מבאס, לא? התגובה הזאת תרדוף את מקארטני שנים, ותיתן לעיתונות את הרושם שהוא נשאר אדיש אל מול מותו של שותפו הוותיק. בדיעבד, כשרואים את הרעיון היום, אפשר לראות את זה ביוטיוב, אפשר לראות אדם די המום, אולי גם מתודלק בחומרים מהלחשים למיניהם. ודי קשה להגיד שהעיתונות הייתה הוגנת עם התגובה הזאת, אבל חוסר ההגינות הזאת ילווה את מקארטני מכאן והלאה. זה השיר שהם הקליטו ב-9 בדצמבר, Rain Clouds, מקארטני.
Hide the sun.
הדמו המקורי באוגוסט 80 שמכרתי אינקליט עם הפסנתר שלו. זה מה שזה היה במקור, בלדת פסנתר אינטימית על ריב אוהבים, שבעצם הפואנטה היא שאם הקלידים בפסנתר מסתדרים, אז גם אנחנו יכולים. קשה להפריז בהשפעה של רצח לנון על מקארטני. קודם כל מבחינה אישית, מקארטני היה מבועת. היום אנחנו יודעים שמדובר במעריץ מטורף שנתפס ונחלה, אבל בתקופה שאחרי הרצח מקארטני ממש חשש לחייו, שכן השם הראשון שעולה אחרי לנון הוא מקארטני. כנראה בגלל זה הוא בין השאר התנזר מהופעות גדולות בשנים הבאות, והתמקד בעבודת אולפן. מעבר לזה, הקשר בין לנון ומקארטני חזר בשנים הקודמות למסלול שפוי אחרי שנים של ריחוק. הם דיברו לא מעט, והשיחה האחרונה שלהם התקיימה באוקטובר, כשמקארטני התקשר לאחל מזל טוב ללנון, לכבוד יום הולדתו ה-40. ההלם, האבל, הדיכאון והפחד הובילו לכך ש-1981 הייתה השנה הראשונה מאז 1962 שבה לא יצא אף שיר חדש בהשתתפותו או בכתיבתו של פול מקארטני. הוא כן השתתף בקולות רקע בשיר של ג'ורג' הריסון שהוקדש ללנון, All Those Years Ago. הוא גם יצר בעצמו שיר לזכר לנון, Here Today. וחוץ מזה הקליט המון שירים ויצר את הבסיס לשני אלבומיו הבאים, אלבומים שאיתם הוא ייכנס סופית לשנות ה-80, אלבומים שייצאו אחרי שדני ליין יעשה לווינגס את מה שמקארטני עשה לביטלס, ויודיע באוגוסט 81 שהוא מפרק את ווינגס. Take it away. אחד השירים הגדולים שמקארטני כתב בכלל, לפי דעתי. השיר הזה נכלל באלבום Tug of War שיצא ב-26 באפריל 1982, חודשיים לפני יום הולדתו ה-40 של מקארטני. אלבום שמאוד הושפע מהתקופה שעברה עליו בשנה וקצת שקדמו לו, והוא מאוד שונה מהרוח החופשית והניסיונית של מקארטני 2. אמנם כמעט כל השירים כאן נכתבו לפני הרצח, רובן מטובת אלבום אפשרי של ווינגס, אבל הרוח המפויסת והמלודית בהפקה הייתה קשורה אולי לרצון של מקארטני לחזור למוכר והמנחם. עוד משהו שביטא את הרצון הזה הם השותפים. האלבום הזה מלא בשיתופי פעולה מג'ורג' מרטין וג'ף אמריק, דרך רינגו סטאר, קאר פרקינס, דני ליין, אריק סטיוארט מ-10CC, וגם סטיבי וונדר שהצטרף לשירה באבוני אנד אייבורי, שיר שהלהיט ענק הגיע למקום הראשון באנגליה וארצות הברית, אבל גם זכה לחבטות קשות מצד המבקרים שקראו לו סחריני. בזמן הסשנים מקארטני ווונדר כתבו עוד קטע ביחד, הפעם הרבה יותר פאנקי ודנסי, קטע שנשמע מאוד שונה בתוך טאג אוף וור, כי בעיקר כי בניגוד לאבני אנד אייבורי, מי שנתן כאן את הטון היה סטיבי. הוא נקרא What's That You Doing?
Good morning.
ונוהגים לשכוח אותו בתוך הרצף הזה של האלבום, אבל הוא מדהים. מקארטני, ביחד עם סטיבי וונדר.
Good afternoon.
Tug of War, 82.
Good night.
What's That You're Doing, פול מקארטני וסטיבי וונדר. באותם סשנים לקראת מה שיהפך לטאג אוף וור, מקארטני הזמין חבר נוסף לאופן, מייקל ג'קסון. ג'קסון היה אז שקוע בהקלטות עם קווינסי ג'ונס לקראת מה שיהפך למגנום אופוס שלו, תרילר. מקארטני וג'קסון כתבו והקליטו יחד שלושה שירים. אחד הגיע לתרילר, מה שהפך את מקארטני לאמן היחיד שמשתתף באחד האלבומים הכי נמכרים בכל הזמנים, חוץ ממייקל ג'קסון כמובן. ושני שירים נוספים הגיעו לאלבום הבא של מקארטני, אלבום שגם הוא התבסס ברובו על שירים שהוקלטו אז באותו סשן דמו עם 1980. אחד מהם זה השיר הזה, Keep Undercover, כך הוא נשמע במקור.
Love, I'm gonna pick you up in the morning. I'm gonna take you off on a journey. I don't know what I'm gonna do, but I know what I've been going through without you by my side. What good is butter if you haven't got bread? What good is art when it hurts your head? Might as well be in bed. Keep undercover till the battle has ceased. Keep out of trouble till the prisoners are released. What good's a puzzle when you haven't a clue? What good is me when I'm not with you? Might as well stay in bed. Keep undercover till the clouds disappear. Keep out of trouble till the weather is bright.
Undercover. שיר שהטייטל שלו די מתאים ל-80s של מקארטני. מדהים לראות כמה שירים הוא כתב והקליט במכה, וגם מדהים לראות כמה המעיין היצירתי שלו היה במצוקה בשנים האלו, השנים שאחרי מותו של לנון. השיר הזה ייכלל בגרסתו הסופית באלבום Pipes of Peace שיצא ב-31 באוגוסט 1983. אלבום עם פחות או יותר אותם שותפים מ-Tag of War, סוג של אלבום שאריות ממנו, כולל ג'ורג' מרטין בהפקה. אלבום שהוא בעיניי לפחות ניסיון של מקארטני לאזן בין הסגנון המפויס והמלודי של אלבומו הקודם, לבין הצליל המסומטז ששלט אז במצעדים. גם השטאפ עם ג'קסון בשני שירים, אחד מהם הלהיט, Say Say Say, היה חלק מהניסיון הזה לפנות לקהלים חדשים, ולכן בדיעבד השירים המשותפים שלהם אולי מרגישים קצת סינתטיים. קצב העבודה הזה של מקארטני והנחישות שלו לתפוס את הקהל בכל מחיר נבעו אולי מהדיכאון שהפיל עליו מותו של לנון, אבל גם חלק מהתחרות הסמויה והגלויה שהשניים האלה ניהלו ביניהם. אבל עכשיו זה הרבה הרבה יותר קשה, כשלנון הוא אדר אחרי מותו והפך למיתוס. מקארטני במודע או שלא בחר במילה שהכי מזוהה עם לנון, כזאת שתוביל את שיר הנושא מהאלבום Pipes of Peace, שיר שגם מתחיל קצת כמו סארג'נט פפר אולי.
I light a candle to our love. In love our problems disappear. But all in all we soon discover that one and one is all we long to hear. Little children being born to the world, got to give them all we can till the war is won. Then will the work be done. Help them to learn songs of joy instead of burn, baby burn. Let us show them how to play. do you say?
Do you say?
Will the human race be run in a day?
In a day.
Or will someone save this planet we're playing on?
Pipes of Peace, שיר הנושא מתוך אלבום הסולו הרביעי בסך הכל של מקארטני, אולי החמישי, תלוי איך סופרים. באלבום הזה יש שילוב בין קטעי רוק רך לבין פופ מתוזמרים, נגיעות R&B וסול. זה מה שמקארטני וג'ורג' מרטין חשבו שיוכל לפנות לקהל הרחב. התחושה באלבום הזה היא שמקארטני רואה את הביקורות הפושרות על טאג אוף וור, ומנסה בכל מחיר לרצות את כולם, את הקהל ואת המבקרים. בין לבין הוא מצליח לדחוף לקראת סוף האלבום שני קטעים קצת יותר הרפתקניים ברוח האלבום מקארטני 2, סוג של מקארטני 2, מקארטני 2 בגרסה קצת יותר פופית. אחד מהם הוא מעין ג'ם אולפני שעליו מקבל קרדיט גם הגיטריסט סטנלי קלארק. קלארק הגיע מעולם הג'אז וזה קצת ניכר בנגינה שלו שעטופה בהפקה אלקטרונית עכשווית, קטע שנקרא היי היי. הקצב שבו מקארטני עבד בשנות ה-80 היה די מדהים. הוא קפץ מפרויקט לפרויקט, מאלבום לאלבום, אבל עשה תוך כדי כמה הימורים די כושלים. ההימור הגדול הראשון שלו היה גם הכישלון הגדול הראשון שלו. כבר בסוף שנות ה-70 מקארטני השתעשע ברעיון ליצור סרט טלוויזיה עלילתי שמתבסס על השירים שלו. מעין שכלול של פרויקטים קולנועיים שאותם מובילות בימי הביטלס, Magical Mystery Tour ו-Let It Be. אבל הפעם, בניגוד לביטלס, הבסיס היה שירים ישנים ולא שירים שנכתבו במיוחד לסרט, לפחות רוב השירים היו כאלה. העלילה של הסרט הזה די סבוכה ולמען האמת לא מאוד רלוונטית. מקארטני הקליט בסרט ובאלבום הזה שירים מחדש, שירים מימי הביטלס, שירים של ווינגס, אפילו שירים שיצאו ממש קצת קודם בטאג אוף וור ופייפס אוף פיס. הכל הוקלט מחדש בהפקה עדכנית לכאורה של ג'ורג' מרטין. וזה יצא באוקטובר 84. בסרט ובאלבום Give My Regards to Broad Street. יש באלבום הזה גם כמה שירים חדשים ובראשם שיר שהוא באמת נפלא, בלדת פסנתר מהסוג שרק פול מקארטני יודע לכתוב. השיר הזה יצא גם כסינגל בספטמבר ויחד עם גרסת דנס, וכל הסיפור הזה הרגיש שמקארטני מנסה לעשות סוג של פרפל ריין שיצא רק כמה חודשים קודם, וגם בסאונד כאן אני מרגיש השפעות מסוימות של פרינס, אז זה די מסתדר. בכל מקרה זה שיר מופלא, No More Lonely Nights.
I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter, but another lonely night might take. Other to blame, it's all the same to me, love, 'cause I know what I feel to be right. No more lonely nights, no more lonely nights. You're my guiding light, day or night.
No More Lonely Nights עם אורח מיוחד בגיטרה דיוויד גילמור, מתוך Give My Regards to Broad Street, אלבום שהתקבל יחסית יפה בגלל ריבוי השירים המוכרים שהיו בו, אבל הסרט זכה לביקורות שמזעזע זאת מחמאה לעומת מה שכתבו עליו. מקרטני נחבט מכל עבר, אבל עדיין לא נכנע והמשיך לעבוד. באותה שנה 1984 הוא הקליט כמה דמויים, ביניהם קטע שיגיע 5 שנים אחר כך לאלבום Flowers in the Dirt. אנחנו נשמע עכשיו את הדמו, הגרסה המקורית, בעצם זה לא בדיוק דמו, הגרסה המקורית והיפה מאוד של השיר הזה שהגיע, פרסם אחר כך וגם הפך ללהיט הופעות גדול של מקרטני. הוא נקרא We Got Married, זאת הגרסה מ-1984.
Got married, working hard for the dream, scoring goals with the other team. Times were bad, we were glad we got married. Like the way you open up your hearts to each other.
Got Married, דמו מ-1984, לא יודע לקרוא לזה דמו, הקלטה ראשונה מ-1984, פול מקרטני שהקליט המון באותם שנים. הסיבה הייתה גם שהוא לא הופיע כמעט בכלל, למעט הופעה בודדת ולא מאוד זכורה לטובה בלייב אייד ב-1985, שם הוא שר כמה קטעי ביטלס. חוץ מזה הוא התעסק בכל מיני פרויקטים שונים ומשונים, אחד מהם היה השיר ששמענו בתחילת התוכנית, We All Stand Together. עוד פרויקט היה שיר נושא לקומדיה של ג'ון לנדיס בכיכובם של צ'אבי צ'ייס ודן אקרויד, סרט שנקרא Spies Like Us. לנדיס סיפר שמקרטני פנה אליו בבקשה לכתוב שיר לסרט שלו. לנדיס קיבל את הסקיצה ולא מאוד התלהב, אבל מקרטני אמר לו שזה בעיניו השיר הכי טוב שלו מאז שהוא כתב, מאז שג'ון מת. לנדיס היה קצת בהלם מהתגובה, אבל כמובן לא יכל להישאר אדיש, ושילב את השיר שהוא לא אהב בסרט, והתוצאה גם מושמצה, אבל בעיניי לפחות זה שיר מאוד מאוד כיפי. Spies Like Us. Spies Like Us, שיר שזכה דווקא להצלחה יפה, וגם הקליפ שלו, שהוא קליפ חמוד מאוד, הוקרן לא מעט, עם כמובן רפרנסים ביטלסים, כי אי אפשר בלי אצל מקארטני. אבל בדיעבד הקטע הזה סימל התחלה של תקופה קשה ומבלבלת מאוד עבור מקארטני ועבור הקהל שלו. ההצלחה של Spies Like Us מצד אחד והכישלון של Broad Street מצד שני הביאו את מקארטני לפרשת דרכים. הוא ניסה לחשוב מה יגרום לו להצליח, מה יחזיר אותו למסלול. אז הוא הסתכל מסביב וראה כמה דברים שהיו סמל לסאונד של אמצע ה-80s. סינכרונוסיטי של The Police, היסטריה של The Human League ומעל כולם In the Air Tonight של פיל קולינס. על כל הדברים האלו היה אחראי בחור בן 28 בשם You Pet Jam. פג'ם היה אחראי עם המפיק סטיב לילי ווייט לאחד מסמני הסאונד הכי בולטים של ה-80s, הגייטד ריברב שהתפתח בעבודות שלהם עם פיטר גבריאל. הסאונד הזה והעובדה שכל עולם המוזיקה עבר לאמץ אותו, היה אולי מה שדרבן למקארטני להציע דווקא לפג'ם להפיק את אלבומו הבא. פעם ראשונה שבא מישהו שלא קוראים לו ג'ורג' מרטין, מפיק אלבום של, של פול מקארטני. התוצאה הייתה האלבום הכי מושמט של מקארטני, אלבום שיצא ב-25 באוגוסט 1986, Press to Play. זה קטע הנושא, Press, במיקס דאב מיוחד ואהוב עליי במיוחד, שיצא על גבי תקליט 12 אינץ'. Press, מקארטני, 86. דאב מיקס, פול מקארטני. אז למה Press to Play, שאני מת עליו אגב, כל כך מושמץ? אז הגיע הזמן לפתוח את העניין הזה. נקודת התורפה באלבום הזה היא הכתיבה. מקארטני מאוד מאוד התאמץ ללכת על נוסחאות של שירים שיצליחו, ובאופן כללי ניכר שהוא קצת אילץ את עצמו, בעיקר מבחינת הטקסטים, ללכת על כל מיני שירים שיראו לו מסחריים מספיק, נוסחאות כאלה. הראשון להבין את זה היה You Pet Jam בעצמו, שלא ממש התרשם מהדמוים שקיבל ממקארטני, אבל הוא חשב שהבעיה אצלו, הרי מי יגיד לפול מקארטני שהשירים שלו לא טובים מספיק. מצד שני, אחרי כישלון של האלבום, יש לי תחושה שכמה מהמשתתפים שלו ניסו קצת לחסות את עצמם ולהגיד שהם חזו מראש את הפרסה. בכל מקרה, החיכוכים בין Pet Jam למקארטני לא נגמרו כאן, ואחת הפעמים כשהוא אמר למקארטני שמשהו לא טוב בעיניו, הוא קיבל את התשובה, יו, מתי אתה כתבת שיר שהגיע לטופ 10? באופן אירוני, Spies Like Us, שיר שפג'ה מפיק, היה הביקור האחרון של מקארטני בטופ 10 במשך 30 השנים הבאות. השיר שיחזיר אותו לשם יהיה 4-5 Seconds עם ריאנה וקניה ווסט. וזה השיר שפותח את Press to Play. Stranglehold. לדעתי גם אחת מהנקודות הכי חזקות באלבום. Strangle Hold, השיר שפותח את Press to Play. אמרתי שהאלבום הזה מרתק אותי, שלא אמרתי את זה, וכך אני חושב. הוא מרתק בעיקר בגלל הסאונד שלו, סאונד שבהמשך נהיה מאוד פופולרי לרדת עליו, כמו בכלל על סאונד של ה-80s. אבל אם מסתכלים על זה, זה בעצם המשך רעיוני למקארטני 2. אם שם מקארטני הסתכל על טוקינג הדס וקראפטוורק וניסה להבין איך לקחת את הדברים האלה למוזיקה שלו, כאן הוא עושה את זה עם המוזיקה של דה פוליס, פיל קולינס, פיטר גבריאל וגם קווין, שבהשראתם הוא לקח את הצלם ג'ורג' הרל לצילום העטיפה היפהפייה. נראה שמקארטני פשוט ניסה להשיג פה הכל, גם אלבום פופי שיצליח, גם סאונד אג'י, גם הפקה מורכבת, הוא פשוט התאמץ קצת יותר מדי. זה יצר אלבום מאוד מעניין, אבל מאוד מאוד לא מצליח. ואלבום שניבא או התחיל או המשיך תקופה מאוד מאוד קשה למקארטני, שנים שבהן הוא הרגיש חוסר הכרה וניכור מצד הקהל, מצד המבקרים. התסכול הזה הביא אותו למקומות יוצאי דופן, בטח למוזיקאי כמוהו שתמיד מודע לתדמית הציבורית שלו ומטפח אותה. באותה שנה הוא נתן רעיון ארוך למגזין קיו, שבה הוא חשף כמעט לראשונה את הכביסה המלוכלכת של פירוק הביטלס והמחלוקות העסקיות ביניהן, ודיבר בתקיפות והחלטיות כמו שלעולם הוא לא דיבר. אפשר למצוא את הרעיון הזה ביוטיוב, לשמוע מקארטני קצת אחר מהדוד הנחמד שאנחנו מכירים היום. חוץ מזה הוא המשיך לעבוד ולהקליט כל הזמן. אחד התוצרים היה סשן מאוגוסט 1986, בחודש שבו Press to Play יצא, סשן בהפקת איש אחר, פיל רמון. פיל רמון עבד לראשונה עם מקארטני כטכנאי עוד בימי רם ב-1971. הוא היה מבוגר ממנו וכנראה שהיה לו נוח יותר לסור למרותו, קצת כמו ג'ורג' מרטין. בסשנים האלה שאליהם רמון הביא נגנים מהרכב של בילי ג'ואל, הוקלט אחד השירים היפים שמקארטני כתב אז. שיר שרק עשור אחר כך יוקלט מחדש לאלבום פלמינג פאי. זאת הגרסה המקורית והמהממת שלו. Beautiful Night. Some boats high and dry, some boats on mission to the lonely Lorelei. Some folks got a vision of a castle in the sky, and I'm left stranded wondering why. I don't need a rowboat, I don't need a wood, even if I get a medal in my local neighborhood. I won't need Beautiful Night, גרסה מקורית בהפקת פיל רמון, אוגוסט 86. איזה גרסה מהממת. 1987 הייתה נקודת המפנה בסיפור של מקארטני, השנה שבה הוא התחיל לצאת מהתקופה הרעה. באותה שנה יצאו מחדש אלבומי הביטלס על גבי דיסקים, מה שהזכיר לאנשים מי זה פול מקארטני שהם מכירים, ולא האמן המתבגר הזה שמנסה לעשות מוזיקה של ילדים שהוא חושב שתצליח. גם אלבום האוסף שיצא לו באותה שנה, All the Best, אלבום שיצא קצת כדי ללקק את פצעי Press to Play, הזכיר לאנשים קצת מהרפרטואר שלו. וגם חברו לביטלס, ג'ורג' הריסון, חזר לעניינים עם אלבום מאוד מצליח בשם Cloud 9. אולי זה גם דרבן קצת את מקארטני לשנות כיוון. הוא הקליט הרבה מאוד דמויים בשנה ההיא, רובם יועדו לאלבום שלא יצא לבסוף בשם Return to Pepperland, ברוח חגיגות ה-20 לסארג'נט פפר. אווירת הרטרו הזאת התאימה גם למה שנראה במצעדי הפזמונים ברחבי העולם. הסינטים התחילו לפנות את מקומם לגיטרות, והייתה תחושה שאצל ותיקי הרוק אנד רול שהגלגל מתחיל לחזור. אחד האלבומים שתרמו לתחושה הזאת היה King of America של אלוויס קוסטלו מ-1986. אלבום שאז קיבל את הכינוי רוץ רוק. גיטרות אקוסטיות, טופי מברשות, ובכלל אווירה כזאת חמימה ואורגנית, מאוד מרוחקת מהסינתיסייזר וממכונות הטופים. מקארטני יצר קשר עם קוסטלו, והשניים התחילו לעבוד ביחד ולכתוב כמות די גדולה של שירים. אחד מהם היה שיר שהתגלגל בסוף ללהיט ענק שהחזיר את מקארטני בגדול לתודעה. אנחנו נשמע את הדמו המשותף של מקארטני וקוסטלו מאוקטובר 87, My Brave Face.
Hey, over to you. I've been living in style, unaccustomed as I am to the luxury life. I've been living the town and it didn't need back. I've been doing the rounds, unaccustomed as I am to this time on my the sentimental inclination not to change a single thing. As I pull the sheets back from the bed, I want to go bury my head in your pillow. Now that I'm alone again, I can't stop breaking down again. The simplest things set me off again and take me to that place. Where I can find my brave face, where I can find my
trying to compose a baby, will you please come home, note meant for you. As I clear away another untouched TV dinner from the table, I lay for two.
My Brave Face, דמו, 1987, אוקטובר. פול מקרטני ואלוויס קוסטלו. קוסטלו לא השתתף באלבום שבו הופיע השיר הזה, Flowers in the Dirt, אלבום שיצא בחמישה ביוני 1989. אבל הרוח שלו מאוד תשרה על האלבום ההוא. אלבום עם סאונד מאוד חם, פולקי, סיקסטיזי. זאת הייתה רוח התקופה, פעם הראשונה מאז שנות ה-60, אולי לא מהפעם הראשונה, אבל הייתה איזושהי תחושה של רטרו, ואחד הראשונים ליהנות מזה היה מקרטני. מתוך הנגנים לאלבום הוא הרכיב להקה להופעות, ומאותו רגע נולד מקרטני חדש. המקרטני שאנחנו מכירים היום, לא מקרטני שמחביא לגמרי את הצד האלטרנטיבי שלו, אבל כן מקרטני שמשתדל להיות בסדר כלפי חוץ, אהוב הקהל והתקשורת. פול מהביטלס, הוא הבין מה הקהל שלו רוצה. הוא המשיך לעשות דברים אלטרנטיביים, המשיך להתנסות באלקטרוניקה, אמביאנט, מוזיקה קלאסית. ובצד הזה נגעתי בחלק שהגשתי ביום שמיוחד שהקדשנו למקרטני כאן לפני שבועיים ביום הולדתו, ביחד עם עוד הרבה תוכניות מצוינות שאני ממליץ לכם לשמוע בארכיון הקצה. אני הקדשתי את השעה שלי לפרויקט The Fireman, שבו מקרטני התמקד משנות ה-90 ואילך. כאן אנחנו מסיימים את הסיפור של מקרטני ב-80s. עשור שהתחיל באלבום ניסיוני ולבטים על המשך הדרך, הותנה באכזריות עם רצח אכזרי, המשיך לשקיעה עצובה, לחוסר רלוונטיות וחוסר תקשורת, ונגמר במקרטני יושב על הפסנתר בפני עשרות אלפי אנשים, שם את הידיים על הפסנתר ומנגן את Hey Jude לצהלות הקהל. אנחנו נסיים עם This One מתוך Flowers in the Dirt, אפילו שעלינו על חלק ממנו, אבל פול יסלח לי על זה. תודה לקצב ותומר סנש, בן השלי השפיגל האוזן השיש צבע את האתר לי, קוראים תומר קריב. תודה לקוואמי, Sunflower, נתראה בחודש הבא, ביי. This one is God.